דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס. אני רפאל חגי.
ואני אופק.
מישיבת עמית ברוכין. אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16.
כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, אלא אינסוף ומעבר לו.
לפני שנתחיל, אנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, וגם יכולים למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד.
אנחנו בפרק ה-24 שלנו, והפעם עם עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל ומדליקי המסועי ביום העצמאות ה-74 למדינה.
צהריים טובים, עידן.
צהריים נפלאים.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
תענוג להיות פה.
תענוג לארח אתכם.
ספר לנו קצת על עצמך ואיך הגעת לתפקיד הזה, ומה זה בעצם אומר להיות יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
קודם כל במילה אחת, וואו. אתם יושבים בבית הלוחם, שהוא בית של הפצועים, המקום השיקומי הטוב בעולם, אתם בחדר הרמטכ"לים, לא יודע אם הצופים יכולים לראות את כל תמונות הרמטכ"לים פה. ארגון נכי צה"ל זה ארגון שקם ב-1949, בביתן 19 בתל השומר. בן גוריון הגיע לשמוע מה מצבם של הפצועים. לא ידעו ממש איך לטפל בפצועי צה"ל, בטח לא היה אגב שיקום. היו הרבה טעויות שהמדינה עשתה בתחילת הדרך. הפצועים הסבירו לבן גוריון מה הבעיות, ואחרי שבן גוריון עזב את החדר, פרופסור שיבה, שהיה מנהל בית חולים תל השומר, אמר להם, חבר'ה, אתם צריכים ארגון, ארגון יציג. ואז קם ארגון נכי מלחמת השחרור, שלימים שינה את שמו לארגון נכי צה"ל, אחרי מלחמת סיני. ארגון מדהים שמכיל 50,000 פצועי מערכות ישראל ובני משפחות שלהם, 50,000 בתי אב, מימי המחתרות ועד היום. ארגון שיש בו את הכי הרבה מקבלי הצלשים באותות המופת, ארגון של לוחמים. ארגון שמאחד תחתיו את כל מי שנפצע במערכות ישראל, כוחות הביטחון, חלה, או כל אירוע אחר שנגרם במהלך השירות הצבאי ועקב השירות הצבאי. להיות יושב ראש ארגון נכי צה"ל זו זכות ענקית. זה משהו שממלא אדם, אני מקבל הרבה יותר מה שאני נותן, לא משנה כמה אני עוזר לפצועים. אני התחלתי את דרכי בארגון נכי צה"ל שנתיים לפני מלחמת לבנון השנייה, אבל ממש הכניסה שלי לארגון באינטנסיביות, שוויתרתי על הקריירה שלי האישית כדי לעבוד בארגון, הייתה בעקבות מלחמת לבנון השנייה. ומה שקיבלתי מזה שאני מטפל בפצועים, לא היה שווה לשום דבר שעשיתי בעבודה בחוץ כעורך דין, והחלטתי לנטוש את המקצוע ולעבוד בארגון נכי צה"ל ולטפל בפצועים. אני אישית הייתי לוחם בחטיבת גבעתי, אני ירושלמי במקור, בוגר בית ספר רני קסן. אתם לא בגיל הזה, אבל בעבר התפרסמה, רני קסן התפרסם בתור השכבה המקוללת, היה לנו שכבה ש... איבדה 6 בוגרים בשנה, כולם בנסיבות צבאיות. אני עשיתי את הספתח, אני התגייסתי לחטיבת גבעתי בנובמבר 91, שירתי בלבנון ובעזה, ויום שלישי, 10 לנובמבר 92, קיבלתי הודעה מהקצין של הישות שאני יוצא לקורס קצינים בה"ד 1, נכנסתי לחבר להיפרד מהם, ואחד החברים, בחור בשם ירון כהן, אמר לי אם אני מוכן להחליף אותו בסיור לילה. כי לפני בד אחד יוצאים לכמה ימי חופש. אמר לי, אנחנו נשארים בעזה, אתה יוצא לחופש, תחליף אותי בסיור לילה. אמרתי לו, יאללה אחי, אני מחליף אותך. הכל סבבה. ובסיור לילה הזה, הייתה לנו התקלות מטווח קצר. שני מחבלים נהרגו, אחד נתפס, יותר מאוחר על ידי כוח של שמשון. אני חטפתי כדור בחזה. הייתה לי פציעה מאוד אנושה, הגעתי לבית חולים סורוקה, 669 חילצו אותי מעזה, היה לי דום לב פעמיים, יום אחרי יום, הדום לב השני, שוקים חשמליים כבר לא עזרו, היה צריך לפתוח ממש את בית החזה ולעשות עיסוי לב פתוח, מי שקצת בקיא בתהליך הזה יודע שזה 1 למיליון, זה לא, זה באמת עובד רק רופא מיומן וסוג של ייאוש, סתם בשביל האנקדוטה, הרופא שהציל אותי, זה הרופא שקבע את מותו של יוני נתניהו בהרקולס, במבצע אנטבה. ובאמת, אחרי 4 ימים התעוררתי, ומהר מאוד הבנתי איפה אני נמצא ומה קורה. עזר להיסטוריה המשפחתית שלי. סבא שלי נהג מלחמת השחרור, ואבא שלי חטף כדור באותו מקום בגוף שאני חטפתי, מאותו כלי נשק, בהגנה על מוצב בודפסט מלחמת יום הכיפורים. הוא אמנם היה משותק בצד שמאל בגוף שנה, ויצא מזה, אפילו חזר לשרת במילואים. אני לצערי, הפגיעה שלי הייתה יותר אנושה, והיום אני, או יותר נכון מאז, מלפני 29 שנה, משותק מהחזה ומטה, מרותק לכיסא גלגלים. הייתי מאושפז בסורוקה חודש, אחרי זה בתל השומר 3 חודשים, ויצאתי לעולם, אחרי שיקום.
אז עידן, היום לדעתך, האם כל הנושא הזה של פצועי צה"ל מקבל את המקום שראוי לו בשיח הציבורי, וחוץ מזה, מה אתם עושים כדי לבוא ולהנגיש את כל זה בדיגיטל, איפה, כל הזירה האמיתית, מה שקורה שם?
אנחנו לא מספיק טובים בדיגיטל. אם יש פה מתנדבים ואנשים טובים בדיגיטל, אנחנו נשמח שהם יצטרפו למערכה ולמדו אותנו. ארגון נכי צה"ל הרבה מאוד שנים היה ארגון מאוד צנוע, מאוד ענב. הפצועים, אני יודע שהייתה תדמית שאם להיות פצוע במדינה, אז להיות פצוע צה"ל. וזה לא היה נכון, מבחינה חוקית עובדתית, נכי תאונות דרכים ותאונות עבודה, היה להם זכויות יותר בהרבה מאוד דברים, לא בהכל, אבל בהרבה מאוד דברים. וכשאני הצטרפתי למערכה, גיליתי המון נובלות, ונדהמתי, כי אני גדלתי בבית מאוד ציוני, שצריך להתנדב ולצאת ולהילחם ולתת את הכי טוב שאתה יכול למען המדינה, מתוך הידיעה שאם חייר וחס אתה תיפצע, יהיה מי שיטפל בך, תהיה רשת ביטחון. ואז שהתחלתי להיכנס לעניינים, זה היה אגב בעקבות משהו ששיקרו אותי באגף שיקום. והתחלתי להבין שמשהו לא תקין קורה פה. שמה שאנחנו תפסנו כיקירי המערכת, כבנים של כולנו, הילדים של כולנו, שצריך לדאוג להם, פתאום נתפסים על ידי אנשי כספים ומשפט כעול על המערכת. ממש ברמה של הקושי עשה את שלא הקושי יכול ללכת. ואנחנו גדלנו כולנו על אחריי לצנחנים, איתי לגבעתי, הטובים לטייס, האדם שבטנק ינצח. כל מה שתמיד סיפרו לנו שההבדל בינינו לבין צבאות ערב זה לא בנשק, זה בכוח האדם. ופתאום אתה מגלה שכוח האדם פתאום לא נחשב, שיותר חשוב הטנק, פחות האדם. ויצאתי במטרה ברורה לעשות לזה סוף, מתוך ההבנה שהמלחמה הזאת, המאבק הזה יותר נכון, לא נשתמש במונחים של מלחמה, כי מלחמה זה מול אויב, אבל המאבק הזה הוא לא מאבק נגד המדינה, הוא מאבק לעשות את המדינה שלנו יותר טובה, מכיוון שזה עניין של חוסן לאומי, מכיוון שמהר מאוד אם אתה לא תטפל בפצועי צה"ל כמו שצריך, ההורים לא ישלחו אותם, ולא תהיה לנו מדינה, ויש לנו מדינה אחת, ולא יכול להיות מצב שאני כפצוע צה"ל, אם שאל אותי ילד בן 16, אם נתגייס לקרבי, אני אצטרך לחשוב פעמיים. אין דבר כזה. אנחנו חייבים לדעת שיש לנו מדינה אחת, שחייבים להתגייס ולתת את הכל, אבל גם לדעת שיש רשת ביטחון. עד לפני שנה, אני מצטער לומר, שאם הייתי עונה את זה, ולפעמים הייתי עונה את זה, זה לא הייתה האמת המלאה. היום אני יכול לומר, שאחרי מהפכת רפורמת נפש אחת, אנחנו בהחלט בכיוון. עדיין זה לא כמו שאני חושב שצריך להיות. אנחנו בהחלט בכיוון, ואני אגיד משפט אחרון על זה, שאותו אמרתי בכל מקום. כל מיני יועצים משפטיים, אנשי כספים ועסקנים כאלו ואחרים, היו אומרים לי, אתם צריכים לדעת להתפשר. ואמרתי להם, סליחה, כשאני השקפתי עם הערבים בלבנון, והוצאתי סיורים בעזה, דרשו ממני לא להתפשר. לא התפשרנו על החיילות שלנו. לא התפשרנו על ההקרבה שלנו. אז למה אני צריך להתפשר על הטיפול בי? לאף אחד לא הייתה תשובה.
טוב, זה באמת נשמע מכיס מה שאתה אומר כאן, והכנו גם את השאלה הבאה, זה בדיוק שאלת המשך למה שדיברת. האם כל השיתוף פעולה ביניכם, ארגון נכי צה"ל, לבין אגף השיקום, בעצם תלוי במקרה קצה שאנחנו פוגשים בחדשות פעם בשנה, שנתיים, אם זה איציק סעידיאן, אם זה לוחמי הקישון, או שבעצם יש פעילות סדירה וטובה בשוטף?
מקום המדינה, עד לפני 20 שנה, היה שיתוף פעולה מצוין בין מדינת ישראל וארגון נכי צה"ל, לא רק אגב שיקום. לפני 20 שנה היה מישהו שהחליט, אלה נודניקים מדי, הם יודעים יותר מדי מה החבר'ה שלהם צריכים, זה עולה יותר מדי כסף. אנחנו יודעים יותר טוב מהם. ואז נוצר קרע. והקרע הזה הוביל לא מעט מקרים. את איציק סיידן אתם מכירים ויודעים, מכיוון שארגון נכי צה"ל עשה מיד אחרי זה בלגן, כמו שלא עשו בחיים. אבל כמה שנים לפני כן, בשנת 2012, אדם בשם עקיבא מפאי, זכרונו לברכה, הצית את עצמו למוות בתחנת אוטובוס ביהוד. אף אחד לא שמע על זה. אף אחד לא התעסק. היו שתיים, שלוש כתבות ובזה זה נגמר. ארגון נכי צה"ל, כשאני נכנסתי בשנת 2019, יולי 2019, שם לעצמו מטרה ברורה לשנות את היחס לנכי צה"ל. וזה היה לנו תוכנית עבודה, ולפני כן גם כבר היה היציאה להפגנה, וכל מיני מחאות, והיה מעל 20 תשדירים וכתבות קשות. ואז כשאיציק עשה את המעשה הטרגי הזה, שם היה הקטע שאמרנו, זהו, לא ממתינים יותר, יוצאים החוצה, עד הסוף.
למה לפני זה אמרתם ממתינים? למה מראש...
כי היו משאי ומתן בינינו לבין משרד הביטחון. היה, אני מזכיר לכם, הייתה ועדה שקמה, נקראת ועדת אייל בן ראובן, שאייל בן ראובן קבע בוועדה שלו, בסיכום של המסקנות הוועדה היה, שאגף שיקום צריך מהפכה. והדוח הזה הונח על שולחנו של אודי אדם, אבל אז שלושה שבועות אחרי זה אודי אדם עזב, כי היה בחירות ומונה במקומו אמיר אשל. אמיר אשל שם את זה בתוכנית העבודה, אבל מבחינתנו כנכי צה"ל זה לא היה מספיק האמירות האלה, היה צריך להגיע לתכלס. ובגלל הקורונה, פתאום נכי צה"ל קיבלו, זה כאילו ירד בסדר עדיפות, וראינו שזה לא מתקדם, ואז קרה המקרה של איציק ויצאנו החוצה. להביא למהפך ביחס לאוכלוסייה שלמה, בהיקף של מיליארד שקל, זה משהו מאוד נדיר. זה משהו שדורש תכלול מערכתי. אני רק אסבר את אוזניכם, שאנחנו נפגשנו לפני היציאה למחאה, אנחנו נפגשנו עם 70 חברי כנסת שרים לרבות ראש הממשלה, ביום שאיציק סיידן עשה את המעשה הטרגי, ראש הממשלה התקשר אליי, אחר הצהריים, ואמר לי, עידן, מה קרה? וכל מה שהייתי צריך להגיד לו, במקום מתחיל להסביר לו, זה אמרתי לו את מה שאמרתי לך שיקרה. כי הוא היה אצלנו שלושה שבועות או ארבעה שבועות לפני כן, פה, יושב פה? ביבי. ביבי. והוא הבין. בגלל שעשינו עבודת הכנה כל כך טובה, כל ועדת חוץ וביטחון, ועדת הכספים, ועדת עבודה ורווחה, ראש הממשלה, הקבינט, כולם, הבינו את המצב. כי קראו לפני כן טרגדיות, אנשים התאבדו ולא קרה כלום. מה שונה בין זה לבין המקרה של איציק? המקרה הטרגי שאיציק עשה, התודעה הציבורית, שזה גם היה ביום הזיכרון, פלוס עבודת ההכנה שארגון נכי צה"ל עשה שנה לפני כן, כל זה הצטבר ביחד, ואני מזכיר לכם, שגם אחרי כל זה, עדיין היינו צריכים לצאת לרחוב, עדיין היינו צריכים להגיע לוועדת חוץ וביטחון ולצעוק שם, עדיין היינו צריכים לסגור את האוצר, ועד היום שאנחנו יושבים פה, אני בא עכשיו מישיבה של רפורמת נפש אחת, עד עכשיו יש משרדים ממשלתיים שעושים לנו בעיות, ליישם את רפורמת נפש אחת, למרות שיש לזה מקור תקציבי. אבל אנחנו אופטימיים, והיום זה שונה, משרד הביטחון הרבה יותר צמוד אלינו, עובד איתנו הרבה יותר בשקיפות, בהבנה שחייבים לשנות את העניין הזה.
רק מאז המחאה השיפור הזה?
כן, כן. האמת היא שקצת לפני המחאה הזה התחיל, כשעזב ראש אגף שיקום הקודם, ונכנס ממלא מקומו איתמר גרף, איתמר נכנס וישר הבין את מה קורה פה, אבל באמת באמת השינוי המהותי, נעשה בהחלט אחרי המקרה הטרגי של איציק, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה יותר.
תיארת פה בעצם הרבה מאוד שינויים שהתחוללו ביחסים לבין מדינת ישראל לבין נכי צה"ל ב-20 שנה האחרונות ובמערך הזה, במערכה הזאת שקראת לזה, כמו שעכשיו קראת לזה, בעצם לשפר את התנאים ואת ההכרה בנכי צה"ל. הזכרת פה כמה פעמים את רפורמת נפש אחת. אתה יכול להסביר עליה קצת יותר?
כן, קודם כל, בסיס העבודה, בסיס ההנחה שכולנו צריכים להתייחס אליו, זה ש... בסדר ככה להזיז? יופי. בסיס ההנחה שהטיפול בנכי צה"ל עולה הרבה כסף, שלא יהיה טעות לאף אחד. וזו ברית הדמים שנחרטה בין אזרחי מדינת ישראל לבין הלוחמים שלה. הלוחמים יצאו, ייתנו את גופם ונפשם, ואם חלילה יחזרו פצועים, יהיה מי שיטפל בהם. והדבר הזה בוצע במשך מספר שנים, עד שכמו שאמרתי, הפסיקו. אחרי המקרה של איציק, אנחנו ישבנו עם משרד הביטחון, לא דיברנו על כסף, ארגון נכי צה"ל לא יודע לדבר על כסף. את ארגון נכי צהל לא מעניין כסף. אם זה עולה שקל או עולה מיליון שקל, זה בעיה של משרד הביטחון, זה לא בעיה שלנו. אני יודע לבוא ולדבר על צרכים. אני יודע לבוא ולהגיד כמה כיסאות גלגלים צריך, כמה פסיכולוגים צריך ללומי קרב, כמה פרוטזות צריך לקטועים, איזה משחות צריך לאנשים שנשרפו בתוך טנקים. זה מה שאני יודע להגיד. תפקידה של מדינת ישראל זה לתכלל את זה כספית, זה לא ענייני. לא ענייני. ורפורמת נפש אחת בדיוק על זה שמה דגש. פעם ראשונה שדיברו על צרכים ולא על כסף. והפלא ופלא, זה גם לא כזה הרבה כסף. במונחים לאומיים, מיליארד שקל זה לא הרבה כסף. במונחים לאומיים. והמהפך בחיים של נכי צהל הוא מאוד משמעותי. עכשיו רק כדי שתבינו, ככל שאתה משקיע יותר, אתה מקבל חזרה יותר. מכיוון שנכי צהל משוקמים, חוזרים לעבוד, משלמים מיסים, מניעים את הכלכלה, כוח קנייה, כוח שיקומי, כוח עבודה, המדינה מקבלת חזרה כסף. כלומר, אם אתה בא ומשקיע היום מיליארד שקל בהם, אתה תקבל אחרי זה בהכנסות 5 ו-6 מיליארד.
אני לא חושב שצריך תרץ את זה בכלל כלכלית.
יש נכון, אתה צודק, אבל אתה צודק. גם כשהייתי בוועד חוץ וביטחון, אמרו לי, שילמתם מספיק, אתם לא חייבים לנו כלום יותר, אנחנו חייבים לכם. אבל אמרתי, תעזבו את התמימות. תנו לי להיכנס למגרש של האוצר, תנו לי להיכנס לא רק למגרש הערכי מוסרי, אלא גם לכלכלי. להוכיח לכם שלא רק שאתם טועים מוסרית וערכית, אתם גם טועים כלכלית. אגב, זה לא רק על נכי צהל, זה בכלל על אנשים מוגבלויות. יש קרוב ל-600 אלף איש עם מוגבלויות, אפילו קצת יותר. זה כוח עבודה מטורף שיכול להכניס למדינה המון כסף. תשקיע בהם, אתה תקבל הרבה יותר. למה שהם יישענו על המערכת? למה שהם יקבלו גמלאות אם הם יכולים לעבוד ולייצר? החיים שלהם יהיו יותר טובים, הם רוצים, הם עובדים מצוינים. אגב, אני מדבר עם מעסיקים שיקחו את הצד הזה קדימה בלי חקיקה, שיש להם ערכים ומוסר, אמרו לי, עידן, זה העובדים הכי טובים שלנו. הכי טובים שלנו. כי הם באים להוכיח לנו שהם יותר טובים.
אני חושב אבל שגם מעבר לפן הכלכלי, אנחנו כחברה צריכים לבוא ולשים את זה בפרונט, שאני יודע שאני מעסיק את הנכים, גם אם זה בעזרת חקיקה וגם אם זה נכי צהל.
חד משמעית, גם מדינה יודעת לתמוך בך ולתת לך פיצוי ושיפוי על דבר כזה, אבל אתה לא צריך, כי אני בא ואומר לכם, תקשיבו, אני בתור עובד, בקונסוליה הישראלית בלוס אנג'לס, או במשרד המשפטים, הייתי עובד מן המניין, לא החסרתי כלום, לא הייתי שונה מאף אחד אחר.
טוב, אז שאלה קצת על עצמך. איך, מה בעצם עשית? מה השינויים שעשית שבזכותם נבחרת להדליק מסוע ביום העצמאות הקרוב?
קודם כל, זו לא החלטה שלי, צריך לשאול את אלה שהחליטו על זה. אני, החלטת הוועדה הייתה על העשייה שלי ב-20 שנים האחרונות בארגון נכי צהל, ולמה נכי צהל, והאלפים שליוויתי באופן אישי, ומפחת רפורמת נפש אחת שהובלתי, ועוד כאלה וכאלה דברים אינדיבידואליים. אני מבחינתי כל זה בטל ב-60. כי המשואה הזו היא לא שלי. היא לא שלי אישית. נכון שאני נבחרתי כאילו על המעשים שאני עשיתי. אבל המשואה הזו שייכת לכל פצועות ופצועי צהל.
זה המסר שאתה בא מתחנן להעביר שאתה תעלה על הבמה שם?
חד משמעית. אמרתי את זה גם בכל הרעיונות שלי, אני אומר את זה גם פה, ואני אלך עם זה כל חיי. המשואה הזאת שייכת לכל איש ואישה שלבשו מדים ונתנו מגופם ומנפשם למען הקמת המדינה והשמירה על קיומה. ובני המשפחות שלהם, שנושאים בנטל העיקרי ביום-יום, בגבורה אדירה, בשקט ובצנאה. והמשואה הזאת היא שייכת למשפחות שלהם שמלוות אותם. והמשואה הזו שייכת לכל אנשי אגף שיקום, ולעובדים סוציאליים, ולרופאים שהצילו את חיינו. כשאני עולה לבמה הזו, אני לא עולה כעידן, אני עולה כנציג של כל האנשים, של אורך כל המסע השיקומי של פצועי צהל, הלכו איתם יד ביד, בזכותם אנחנו פה, יש, גם אתם שיושבים פה איתי, חלק מהמסע השיקומי שלי, המסע השיקומי של נכי צהל הוא מסע שיקומי בלתי נגמר. העובדה שאתם יושבים פה, זה כי אתם אוהבים את פצועי צהל ומעריכים אותם. וזה מה שנותן לי את הכוח להמשיך. פצועי צהל צריכים את האהבה של העם ואת הערכה של העם, כי כשאנחנו קמים כל בוקר לכיסא גלגלים, או לפרוטזות, או לפוסט-טראומה, או לעיוורון, אנחנו יודעים טוב מאוד למה עשינו את זה. עשינו את זה בשביל הילדים, בשביל ההורים, בשביל המשפחות, בשביל המדינה. וכאשר אתה מקבל את הפידבק החוזר, זה מאוד עוזר לך בשיקום. והחיבוק הזה בין העם ישראל לבין הלוחמים הפצועים, הוא לא יסולא בפז.
דיברת פה הרבה על הרשת הביטחונית שהארגון פתח, בעזרת מסע ומתן מול מדינת ישראל, פותח ומרחיב לכלל פצועי צהל ונכי צהל. באמת השאלה שלי היא כזאת, איך אני, כתלמיד ברשת עמית, או כמאזין, בן 16, שנתונים כלכליים לא מדברים אליו, אלא יותר נתונים ערכיים. איך אני יכול להרגיש, להתחבר, לתרום, לתרום יותר לכל הנושאים האלה שנוגעים סביב נכי צהל ופצועי צהל?
שאלה מצוינת. קודם כל, מבחינת המסר לבני הנוער ובני, וההורים, ההבנה שרפורמת נפש אחת מטפלת משער הכניסה, מרגע הפגיעה בבן אדם, ועד יום פטירתו. לדעת שרשת הביטחון הורחבה, ושכל רגע, והכל שופר באופן דרמטי. יש עוד דרך ארוכה ליישם, כי מדובר ברפורמה מאוד מקיפה, וזה כמו להקים בניין, זה לוקח זמן. אבל אנחנו בכיוון, זה מהצד של המדינה. מהצד של האזרחים, עצם ההכרה וההוקרה, זה הדחיפה. ימי ההוקרה שבאים עלינו לטובה, תדרשו מהמנהלים, מההורים, להשתתף, להיות חלק בלתי נפרד מהצעדות, מהתקסים, מהאירועים, להדיר את שמם של פצועי צהל. ההדרת שמם של פצועי צהל היא ההדרת צהל, היא ההדרת כוחות הביטחון, היא ההדרה של החוסן הלאומי. ההבנה שיש מדינה אחת, היו גיבורים לפניי, יהיו גיבורים אחריי, כל אחד צריך לבוא, לתת את שלו עד הסוף, ואם חלילה וחס הוא ייפצע, המדינה תדע לגבות אותו ולעזור לו.
תודה רבה רבה, עידן.
תודה רבה.
תודה לכם, ושיהיה בהצלחה, וחג עצמאות שמח לכולם.
חג עצמאות שמח.
תודה.